סימן ריש נון דלת סעיף ג', אם עבר או שכח ונצלה באיסור אסור. מסביר המשנה ברורה, אם עבר וישעה במיזיד בשר על האש סמוך לחשיכה באופן שלא היה ראוי לצלות מבעוד יום כמאכל בן דרוסוי, או שכח צלי על גבי קירה והצלי נצלה בשבת באיסור, המאכל אסור באכילה בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. לא רק בעבר במיזיד וישעה באיסור, אלא גם בשוכח. ולמה גזרו חז"ל ואסרו את המאכל גם בשוכח? המשנה ברורה מסביר, כדי שלא יהיה מצב שהוא משעה במיזיד ואומר שוכח אני. לכן גזרו חז"ל גם על השוכח שיהיה אסור. נקרא בפנים את המשנה ברורה, אם עבר או שכח ונצלה בשבת באיסור אסור. אם עבר שנתן במיזיד סמוך לחשיכה כל כך עד שלא היה שעות לצלות מבעוד יום כמאכל בן דרוסוי ונצלה בזמן האסור, או שכח הצלי על גבי קירה ונצלה בשבת, אף על פי כן שזה רק שוכח אסור בדיעבד, כדי שלא יבוא להשעות במיזיד ויאמר שכחתי. אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. נעבור לסעיף ד'. בסעיף ד' נלמד בעזרת השם שיש מאכלים שמותר להשעות אותם על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. מי הם אותם מאכלים? אומר השולחן ערוך, פירות שנאכלים חיים מותר לתנם סביב הגדירה. המשנה ברורה אומר שגם אותו דבר מותר לתנם על האש ממש. מה שהשולחן ערוך אומר, מותר לתנם סביב הגדירה, כי כך היה הרגילות בימיהם לתת פירות חיים סביב הגדירה, סמוך לאש סביב הגדירה. אף על פי שאי אפשר שיצלו קודם חשיכה. אז לכאורה, מכיוון שאי אפשר שיצלו קודם חשיכה, אז איך מותר לתת פירות סביב הגדירה ליד האש, גם באופן כזה שהם לא יכולים לצלות מבעוד יום? התשובה היא, מסביר המשנה ברורה, כיוון שפירות הם ראויים וטובים לאכילה כשהם חיים, כמו שהם מבושלים. אז לכן זה לא יגור ממאכל שהתבשל כמאכל בן דרוסוי, שמותר להניח אותו, להשעות אותו על גבי האש, גם בלי גור וקוטום. אז הפירות האלה, מאחר שהם טובים, חיים כמו מבושלים, אז לכן זה כמו מאכל שהתבשל כמאכל בן דרוסוי, שמותר להשעות אותו ואין בו איסור שהייה. מי הוא? צריך להיזהר שלא יחזיר הכיסוי אם נתגלה משך השיחה. כאשר הוא מניח את הפירות תחת הכיסוי שעל גבי הגדרה והכיסוי יתגלה, אז אסור להחזיר את הכיסוי על גבי הפירות. ולמה? כי הוא ממהר את הבישול, ושלא להוסיף עליו כיסוי נוסף עד שיצולו, מפני שממהר לגמור בישולם בשבת. אז אמנם בפירות האלו שהם נאכלים חיים אין בהם איסור של שאיה, אבל ודאי שיש בהם איסור של בישול, ולכן למהר את הבישול שלהם על ידי שהוא מכוסה אותם בבגדים, הדין הוא שאסור. נקרא את המשנבו בסעיף קטן חוף א', פירות שנחלים חיים מותר לתנם סביב הגדרה, והגדרה עומדת על הפטפוט ותחתיה יש אש, וקומש מלון דמותר לתן קודם חשיכה פירות סביב הגדרה ליד האש, אף שהפירות נוגעים באש וניצולים בשבת בחום האש, בכל זאת מותר, כי הם נחלים חיים. ולא ידעו מלבשר בצל וביצה הנל דאסור לתנם, אלא אם כן יצולו מבעודם כמאכל בן דרוסוי, כמו שלמדנו בסעיף ב'. כאן התפוחים האלה הם שונים, דאוכי כיוון שהם נאכלים חיים, הרי הוא כתבשיל שנתבשל כמאכל בן דרוסוי, דיותר הם טובים בלא בישול כלל משאר תבשיל שנתבשל כמאכל בן דרוסוי, ולא יעושי לחיתוי. כלומר, מכיוון שהפירות האלה הם נאכלים חיים גם בלי בישול, אז זה עודיף ממאכל שהתבשל כמאכל בן דרוסוי, שמותר להשעות אותו על גבי הקירה ולא חיישין אין שם או יחטא, כיוון שהוא ראוי לאכול אותו כמו שהוא כמאכל בן דרוסוי. אז גם הפירות האלו, מכיוון שהם ראויים לאוכלם חיים, אז אין בהם חשש דיל מאוסי לחיתויי. ועוד דנוקת סביב הגדירו, למה שולחן ערוך אומר מותר לתת אותם סביב הגדירה ולא נוקת סתומת דמותר לתנם על גבי האש ממש? דבר ההווה נקט, בימיהם היה רגילות לנהוג כן. אינם משום דין הכיסוי דנוקת בסייפה דשייך בגדירה נקטי. לכן הוא נקט לא על גבי האש ממש אלא סביב הגדירה, או משום שכך היה רגילות בימיהם, או משום שאגב הסייפה ששם הוא עוסק שאם הפירות האלה יתגלו אסור לחסות אותם בכיסוי שמחסה את הגדירה. אף על פי שאי אפשר שיצולו מבעוד יום, אומר המשנבו בסעיף קטן חף ב' ולא ידום מילה בצל בסעיף ב' דאסור, אף על פי שגם בצל לפעמים אוכלים אותו חי, מכל מקום בצל אין טוב לאוכלו חי כמו תפוחים. והוא הדין לכל דבר שאין טוב לאוכלו חי כמו תפוחי יער וכדומה, אסור כבצל וביצה. רק תפוחים שהם טובים לאכילה כשהם חיים, בהם נאמר הדין שמותר לתת אותם על האש, אף על פי שאי אפשר להם שיצולו מבעוד יום, ולא חוששים שמה הוא יחטא, כי הם ראויים וטובים לאכול כמו שהם. שלא יחזיר הכיסוי, אך זה מצד הגדירה. אם נתגלה בשבת הכיסוי שלו שכיסו מלמעלה, שלא יצטנן מותר לחזור ולחסותו, וכן מותר להוסיף עליו. שם הגדירה כבר נתבשלה מבעוד יום, אבל לא חושב פעות מתבשלים והולכים בשבת והכיסוי הוא גם עליהם, ועל ידי הכיסוי הוא ממהר לגמור בשולו. אז אסור. מותר לחסות מאכל שכבר התבשל כל צורכו, לא שייך בו מפני שממהרת בישולו כי הוא כבר מבושל, אבל מאכל כזה שלא התבשל ועל ידי הכיסוי הוא ממהר את הבישול שלו, הדין הוא שאסור. שממהר לגמור, וכל שכן שאסור להניחם בשבת גוף הסמוך לתנור כדי לצלוט, ואפילו אם נותנו בשביל זה קודם שהוסק אסור, אבל קודם חשיכה מותר לתן אותם על תנור החם. זה מה שאנחנו לומדים כאן. ואנחנו עוברים לסעיף A. בסעיף A, עוסק השולחן ערוך, מהו השיעור של פת שמותר להשעות אותה בתוך התנור? כמה פת צריכה להיות אפויה בכדי שיהיה מותר להשעות אותה בתנור ולא נחשוש שמא יחטא בגחולים? נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו, בסעיף A, שהשיעור בפת הוא קרימת פנים. משעה שנקרמו פניה של הפת היא כבר נחשבת לאפויה במקצת, ואין בה חשש שמא יחטא בגחלים למהר אפיית הפת. יש נידון האם קרימת פנים הכוונה לפניה של הפת שכנגד האש, או פניה מדובקים בתנור. פניה מדובקים בתנור מתקרמים יותר מהר מפניה שכנגד האש. הרמון נותן סימן לקרימת פנים כל שפורסה ואין חוטים נמשכים ממנה. בפת כזאת שמורכבת גם מבצק וגם מתבשיל, כגון פשטידה שמלמעלה ומלמטה זה בצק ובאמצע יש בשר, אז מלמעלה ומלמטה שזה בצק צריך קרימת פנים, באמצע שזה תבשיל צריך כמאכל בן דרוסוי. נקרא בפנים את הסעיף, אומר השולחן ערוך, אין נותנים סמוך לחשיכה פת לתנור אלא כדי שיקרמו, פירוש שיעלה על פני הלחם קרום וקליפה מחמת האש, אלא כדי שיקרמו פניה המדובקים בתנור. המשתבור מביא כאן שאחרונים הסכימו שמספיק אם מתקרם פניה שכנגד האש, והמשתבור אומר שיכול להיות שגם המחבר סובר שמספיק שאם יתקרמו פניה שכנגד האש זה מותר. מה שהוא נקט פניה מדובקים בתנור, כי המחבר סובר שפניה מדובקים בתנור מתקרמים יותר בקלות. המשתבור הביא כאן עוד בשם הגרו, שדווקא עם הפת דק, אבל עם הפת הווה, הוא לא מתבשל מהירה, וצריך שיהיה נקרם הפנים התחתון שכנגד התנור, וגם הפנים שלמעלה נגד חלל התנור. וכל שפורסה ואין חוטים נמשכים, קרוי קרימת פנים. המשתבור מביא כאן שגם בפת אווה, השיעור הוא קרימת פנים. כי אם אין חוטים נמשכים, בוודאי שנקרמו פניה היטב, בין מלמעלה, בין מלמטה. המשתבור מביא כאן עוד, שכל זה מדובר בתנור שאין גרוף וכתום, אבל בקירה, או בתנור שלנו שהוא גרוף וכתום, או כשהוא סותם את פי התנור בטיט, מותר לתת פת בתנור סמוך לשקיעת החמה בכל גבלה. אבל בתנור שאינו גרוף וכתום, לא בקירה או בתנור שלנו שהם גרופים וכתומים, אלא בתנור שאינו גרוף וכתום, פה צריך שיהיה קרימת פנים. אבל אם הוא גרוף וכתום, גרוף וכתום מהני, גם בלי קרימת פנים. וכל שפורסה ואין החוטים נמשכים, קרוי קרימת פנים. ופשטידה ופלדין, שהם מורכבים גם משכבת בצק וגם ממילוי של תבשיל של בשר, צריך שיקרמו פניה למעלה ולמטה, והתבשל מה שבתוכה כמאכל בן דרוסוי.